היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה, לוחמת באילגותנו בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא גילי מה? מה?
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שמה הוא עושה?
הוא מספר כבר בימי ראשון על הדברים המעניינים שצריך לדעת בתרבות באותו שבוע.
ומה מצפה לנו השבוע? בתרבות.
בתרבות. אנחנו נדבר ארוכות על העמדה, העיבוד הטלוויזיוני לספר האיקוני של סטיבן קינג.
ובכלל נדבר על סטיבן קינג.
ועל עיבודים לסטיבן קינג. כן. מתי הם עובדים ומתי פחות ולמה.
נכון. חוץ מזה, נדבר על אוצרות שמצאנו בוויודים השונים.
כן, לאו דווקא אולדיז כאלה, רק דברים שפשוט טסו לנו מתחת לרדאר, ויצא לנו להתקל בהם לאחרונה, ומדובר בבונבוניירות אחת אחת.
אמת.
ונסיים בסיבוב מהיר.
בא לי?
הכי בא לי.
חבל שאי אפשר לפתוח כבר בסיבוב מהיר.
אנחנו יכולים לנסות, אבל אז אנחנו לא נוכל לדבר על ארי קינג.
אה, שמת, נכון? שמת. בגיל 87.
תנצבו.
כן, מת בגיל 87, הוא שפז בשל קורונה, ובבית חולים יודע מה הוא חטף ואיך מת, אבל מבחינתי אפשר לקרוא לו קורבן קורונה. דיברתי עם כל מיני אנשים, לארי קינג איך שהוא מת בסוף שבוע, אז אמרו, נו, בן 87, ואיזה חיים הוא חי, ואין מה להצטער יותר מדי, ובסדר, אתה יודע, קורונה, אלה הקורבנות של הקורונה, וזה מיד שלח אותי לכתבה שהייתה ביום שישי, באולפן שישי, עם מנהל מחלקת הקורונה הראשונה בישראל, דוקטור גדי סגל.
כן, ראיתי אותה.
שהוא אמר שם משפט אחד מאוד חזק, שגם את חזרת עליו היום בבוקר.
כן. תראה, הוא אמר שם הרבה משפטים חזקים, וזו הייתה כתבה מאוד מעניינת ונוגה וקודרת, אבל מה שתפס לי את האוזן היה שאם היה מדובר בקורבנות שהם מחלה שפוגעת בילדים...
מעל 4,000.
מעל 4,000 ילדים מתים, אנחנו היינו בסיטואציה אחרת לגמרי, וכשהוא אמר את זה, צמרמורת שטפה אותי, הוא צודק כל כך.
הוא צודק כל כך, תראי, לצערי הרב, גם משפחתי הוקטה בקורונה, דוד שלי נפטר, הוא היה בן 83, והוא לא היה אדם בריא, אבל בסוף זה מה שהרג אותו, כן? וכאילו בכלל לא היה לנו את הזמן להתאבל, ולא הייתה לנו את האפשרות להתאבל, או אפילו את הזכות להתאבל, כי הוא אדם מבוגר, וזה האופי של המגפה, וכאילו אנחנו צריכים לקבל את זה כאיזו מין גזרה, ואת יודעת, זה מה שקרה, ועכשיו בואי נשמח על החיסונים, לא?
כן, האמת שזה גם, אתה יודע, אתה בקושי יכול לעשות הלוויה, אתה בקושי, אתה לא יכול לשבת שבעה.
אתה לא יכול.
גם המשפחה של הבן זוג שלי, גם דוד שלו מת מקורונה, בארצות הברית אמנם, ו... כל המהלך של לקבור את הבן אדם, להתאבל עליו, זה פשוט, אנחנו אפילו לא יודעים איך זה נעשה, זה נעשה כל כך בשלט רחוק, שלא היה כמעט יכולת לאבד רגשית את הדבר הזה.
כן, אני שמח בשביל אבא שלי, שיצא לו לספוד על קברו של אחיו, כמה אפשר לסמוך על זה, אבל שהצליח להוציא את זה, והייתה לו את ההזדמנות להוציא את זה. את יודעת, אני חושב על זה, זה היה לפני חודש, טיפה יותר, וכאילו, וכבר כל כך, העולם המשיך הלאה, והאנושות המשיכה הלאה, והמשפחה המשיכה הלאה, כי אנחנו חיים בקצב הזה, ואת יודעת, אנחנו נפגשים פה כל ראשון, ועושים צחוקים, וסיבוב מהיר, וסדרות ספרדיות, ומה יהיה כשנצא מזה, ואיפה נחתים את הדרכון הירוק שלנו, אבל עוד נכונו לנו הרבה חודשים של כאב וסבל, ואני חושב שהמיטות האלה עוד יבוא אלינו בפוסט טראומה. זאת אומרת, אנחנו עוד נאבד את זה ונעכל את זה. זה לא חלף מעלינו.
ברור, ואם אנחנו לוקחים את זה לעיסוק שאנחנו בחרנו לנו להתעסק בתרבות, אז גם התרבות תצטרך לאבד את זה, וזה ייקח שנים, אני חושבת, עד שנראה עיבודים עמוקים וחושבים של הדבר הזה.
כן, ולפני שנראה עיבודים עמוקים, אפשר לראות עיבודים לדברים...
שקרו לפני!
לפני שנראה עיבודים עמוקים וחדשים, אפשר לראות עיבודים קודמים, אבל שאיכשהו, במקרה, בטעות...
בנבואיות ששמורה ליוצרים שמריחים אולי מהאוויר... קולטים דרך האוויר.
את הקוביד, כן. את קוביד האווירה.
את כובד הקוביד.
אז אנחנו עוברים לעמדה שזו סדרה שאיכשהו בדיוק על מה שאנחנו חווים כרגע.
I'm scared.
Me too.
Where will we go?
Welcome to the Boulder Free Zone. Stu Redman. Which one of you is Larry Underwood?
How do you know who I am?
How do you think?
Mother Abigail?
All I know is that we dreamed of her and she was real.
אתה יודע, מה שאמרת מקודם גורם לי לחשוב גם על הרומן הדיסטופי של חמוטל שבתאי 2020, שבו היא כתבה אותו לפני, לא יודעת מה, 20 שנה, והיא מספרת בו על מגיפה שתקעה את העולם בשנת 2020.
כן.
אז לא יודעת, זה כאילו יש איזה יכולת ליוצרים להתחבר, סליחה, סליחה, לאיזה תדר, ולהבין את רוח הזמן לפני שרוח הזמן מבינה את עצמה. כנ"ל מה שקרה להעמדה, שהוא רומן דיסטופי, אפי, עם, בעברית היו לו למעלה מ-800 עמודים, באנגלית למעלה מ-1000, שיצא ב-1978, ועובד וצולם לפני שהתחילה הקורונה, ומה הוא מספר?
זה כבר עיבוד שני שלו, שלמר, הייתה מיני סדרה ב-90s, עם רוב לאו, ועכשיו יש עיבוד חדש, שהוא הרבה יותר עדכני, אז כאילו היה עדכני לאבולה, ולתקופת התפרצות, הסרט הזה עם דסטין הופמן ורנה רוסו,
כן.
וזה כאילו דיבר עם זה, עם כל מיני מחלות שמתפרצות באפריקה, ומי יודע, ואולי זה יגיע לארצות הברית, ועכשיו זה מדבר ומתכתב, אנחנו כולנו יודעים ממה.
כן, והקטע הוא שאתה רואה את הסדרה הזו, ורואה את המראות שמצולמים בה, ובאמת צולמו לפני הקורונה, ואתה אומר, כן, אבל למה הם מסתובבים בלי מסכה? זה לא הגיוני שהם, אם זה כל כך מדבק השפעת הזאת, למה אף אחד לא עוטה מסכה?
יש אנשים שהם מסכה, מי שמסתובב בלי מסכה, זה אלה שהם מוגנים, שיש להם נוגדנים בדם שאנחנו לא יודעים מה הם, אבל תפסתי שם אנשים N95, כן?
טוב, אז צריך להגיד שהעמדה, ספר מ-1978, הוא אחד הספרים היותר מוקדמים של סטיבן קינג, למעשה הספר שהיה לפניו זה הניצוץ. רמז מטרים לדבר הבא שנדבר עליו אחרי שנעשה כזה קדימון. והוא מספר על וירוס קטלני של שפעת שמשתחרר באיזה תאונה מוזרה ממתקן צבאי, ובתוך חודשים ספורים משמיד למעלה מ-99% מאוכלוסיית העולם, פרט לכמה נבחרים שבאמת יש להם איזה חסינות טבעית, ששורדים את המגפה, לא נדבקים בה בכלל.
כן, את יודעת, כשזה יצא ב-78, אז דיברו על איך זה חזה את האיידס, כי היו הרי גם כל מיני תיאוריות קשר, שהאיידס דלף מהמתקן לבקרת מחלות באטלנטה, אתר אמיתי שמופיע גם בעמדה.
כן.
היו כל מיני קונספירציות שקשורות לזה, ואז בעצם אמרו, העמדה מתייחס לזה, ואיזה נבואי סטיבן קינג, אבל עכשיו מדבר שהוא חזה עוד מגפה.
כן, חוזה וחוזה. אבל מה שקורה בספר זה שאחרי באמת ההתחלה והמגפה והמוות ההמוני הזה, אז יש חברה אנושית שצריכה להתארגן מחדש. ואז צץ איזה רובד שבכתיבה של סטיבן קינג הוא מאוד מאוד מודגש, הרובד המיסטי, ויש שם מין חלוקה בין הטוב והרע, אלוהים והשטן, טוב מגולם בידי אישה אפרו-אמריקאית קשישה בשם אביגייל.
כן, שמי שמגלמת אותה בסדרה החדשה היא וופי גולדברג.
כן, שהיא מין קוראת לאנשים הטובים באמת להצטרף אליה לבית שלה בקולורדו, ושם מין תהיה קהילה אוטופית כזו.
כן, והרע.
והרע הוא רנדל פלאג. הוא מקים את המרכז האסטני שלו בלס וגאס.
בואי נקרא לו בשמו, אריק מטרובלד.
אריק מטרובלד.
האיש לא השתנה, אלכסנדר סקארסגארד, עם כל הכבוד לכל התפקידים שביצעת מאז שנגמרה הסדרה דם אמיתי, אתה עדיין אריק.
עדיין אריק, וטוב שכך.
ממש, כי כאילו, נגיד בשקרים קטנים גדולים, שהוא היה בעל מכה, או באיך להיות אלילה במרכז פלורידה, עם קירסטין דנסט.
לא ראיתי.
לא ראיתי, זה מעולה. אז שם הוא מעין לוזר כזה שמן?
איך יכול להיות לוזר שמן?
זה לא ברור, נכון? משפחת סקארסגארד.
איך שאתה כזה ארפד חתיך?
אז זהו, אז הוא מגיע להם הרבה תפקידים מאז, אבל הוא נשאר. אריקה ארפד.
אריקה ארפד, כן. אני לא יכולה להדגיש עד כמה אני ממליצה לאנשים שצריכים לברוח ממשהו, ללכת לראות True Blood.
אני לא יכול להדגיש עד כמה אני חולק עלייך, אבל זה לפודקאסט אחר. בכל מקרה, שנים חיכיתי שהוא יחזור לגלם איזה רוע טהור כזה, והנה זה קורה.
יש 5 פרקים שעלו עד עכשיו, לא ראיתי את כולם.
הסדרה, הפרק הראשון של השודר בשבוע שעבר, אבל כבר 5 פרקים נמצאים ב-VOD של יס. אני לא יכולתי להפסיק. זה די, אני חושב, גם מחלק את היחס לסדרה. בינך לביני.
נכון.
העמדה, מהי העמדה שלך לגבי העמדה, ומהי העמדה שלי?
תראה, העמדה הוא אחד הספרים שאני זוכרת הכי טוב את חוויית הקריאה שלהם, אני חושבת שזה הייתי בת 16 בטח, משהו כזה, וגמתי את ה-800 ומשהו עמודים האלה, ולא נודע כי בא אל קרבי, כאילו זה פשוט הייתה קריאה שלא יכולתי להפסיק. גם היכולת באמת של סטיבן קינג לסרטט עולם ולהטביע אותך בתוכו, זה נגיד דומה מאוד לקריאה של אש זרה, עוד ספר מעולה מעולה של סטיבן קינג. אז באמת היכולת שלו לקחת ולעשות לך את הדבר הזה, להכניס אותך לאיזשהו עולם, אני לא יודעת, יש מעט מאוד סופרים שיכולים לעשות את זה בעוצמה שהוא יודע לעשות.
וגם בהספקים.
וגם בהספקים.
הוא אחד הסופרים הכי פוריים.
הכי הכי. ובאמת, תחושת האימה המזדחלת הזו שהוא יודע לשתול בספרים שלו.
איך הוא אוהב להפחיד? מה זה הסיפור הזה?
הוא אוהב להפחיד. וגם היכולת שלו להשתמש בכזה מיסטיקה על טבעי, ולעשות את זה באמת בצורה שאתה יכול לבלוע את זה ולהאמין ולהיסחף אחרי זה, היא משהו שבאמת עובר מעולה בכתיבה, וכשמגיעים...
זה אבל, לא, זה אבל שמגיע, כי אני שומע אותו מתקרב.
נכון. ובאמת שמאוד מאוד חיכיתי ועקבתי בנשימה עצורה אחרי רשימת הליהוק המתארכת והמאוד מאוד שווה של הסדרה הזו. אני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שכל הקטע המיסטי והאל-טבעי מתרגם טוב כל כך לטלוויזיה.
וואו. עכשיו, אחרי שאמרת את כל זה, מונולוג באמת מרשים גילי. וגם שעושה היגיון. אני לא אגיד שחיצים ממנו לא פגעו בי, וגרמו לי לחשוב מחשבות או לכפור בדעתי.
אוקיי.
אבל אני מאוד נהניתי מהסדרה הזו. קודם כל, בואי נתחיל מרשימת הליהוק, שהיא כוללת המון המון שחקנים גדולים שמופיעים בתפקידים קטנים.
כן.
בעיניי, זה אומר משהו על העיבוד לספר הזה. הוא אומר לך, כבר מהשלב הראשון, אף אחד לא חסין. אל תיקשר פה לאף דמות. נדמה לך שהדמות שמגלם ג'יי קיי סימונס, שהוא כוכב גדול, הולכת להישאר איתנו פה? תחשוב שוב, חבר.
כן.
אז זה כבר אלמנט שאני נורא אוהב. עכשיו, מעבר לזה, מה שדיברת עליו, הוא אמנם שנוי במחלוקת, זאת אומרת, מספיק הרי הסטאפ של פוסט-אפוקליפסה, של עולם שבו כולם מתו משפעת על, בשביל ליצור סנריו שהוא אימתי, נכון?
כן.
וכל הסיטואציה זה שאנשים גם מסתובבים עם נשק חופשי, ואין חוק, ואין מוסר, וכל אחד יכול לעשות מה שבא לו, ואנשים מגיעים עם מזוודה עובה מיליון דולר, ומציעים... את מיליון דולר פתאום עכשיו זה רק נייר.
כן.
אבל מציעים כסף תמורת נשים, תן לי אותה כדי שתהיה השפחה שלי. כל מיני התנהלויות כאלה שמוכרות, נגיד לי, הדהדו את הדרך של קורמק מקארתי.
לגמרי לחלוטין.
קניבליזם ותופעות איומות כאלה. אז לכל אלה גם מוסיפים את האלמנט המיסטי.
כן.
ופה שירה אומרת לי את מה שאני הדהדתי לך, כמה הוא אוהב להפחיד הסטיבן קינג הזה? למה זה כזה תחביב שלו? אבל הוא עושה את זה נהדר. זאת אומרת, הוא גם מצליח לסרטט בצורה נורא נורא ריאליסטית את היום שאחרי, את הסיטואציה שבה הנער, הקריפ והבחורה המקובלת מאותו תיכון, פתאום צריכים לעבור עכשיו מסלול ביחד.
כן, שאתה אומר לעצמך, זה המחשה של המשפט, גם אם היית הבחור האחרון בעולם.
כן.
אז הנה, אני הבחור האחרון בעולם, מה קורה?
וגם את סיפורו של החייל היחיד מהיחידה, שכל החברים שלו מתו ולא לא קרה כלום. וגם את סיפורו של המתקן הסודי בוורמונט, אגב, עוד אזור שסטיבן קינג מאוד אוהב.
מת עליו, מת עליו.
נכון?
כן, קולורדו, וורמונט.
כן, וגם...
כל האזורים האלה.
וגם נגיד הוא מהדהד את מכונת הכתיבה מהניצוץ. זאת אומרת, המכונת כתיבה שקונה הקריפ שלנו מהתיכון, היא המכונת כתיבה של הסופר מהניצוץ, ואז את אומרת לעצמך, הוא יישאר טוב עד סוף הסדרה, אני לא בטוח.
לא בטוח בכלל, אולי גם בסוף הפרק הראשון הוא כבר לא יהיה טוב.
יכול להיות. קיצור, לי זה מסתדר, ואני חושב שמשהו בהפקה של זה נורא נכון, בטון של זה, שפה משהו בקצב שבו הסיפורים מעובדים ואיך כל פרק עובר על סיפורה של דמות אחרת, ואיך הגיע למקום הזה בקולורדו, המשחקים עם הזמן, איפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן של הפוסט-אפוקליפסה. תי זה נורא נורא תפס, אולי בגלל החיבה שלי, חיבה, המשיכה שלי לפוסט-אפוקליפסה, כבר כתבתי על זה וגם דיברנו על זה פה.
כן.
אני מוכן. זאת אומרת, bring it on. אני קראתי על זה כל כך הרבה.
איך אתה יודע שתהיה מהאחוז הבודד החסין?
זה ברור לי.
אתה בשר התותחים, אתה הראשון שיקבל נזלת וימות מאפצ'י.
וואו, את כל כך טועה. זה כל כך ברור שהייתי שורד, כמו שזה ברור לי שהייתי שורד את השואה. הייתי שונץ אותה.
איזה שונץ אותה.
הייתי מוצא לי עץ ליד איזה בבי-אר, ליד בבי-אר טוב. שונץ מאחורי הגזע. אני אומר לך, אני הייתי שורד, זה ברור לי.
תראה, שנייה ברצינות. אני חושבת שהעיבודים הטובים לטלוויזיה וקולנוע של סטיבן קינג קורים בספרים שלו שהוא נצמד לריאליזם. זה ריאליזם הקריפ, זה ריאליזם...
נגיד אני והחבר'ה.
נגיד אני והחבר'ה, נגיד...
חומות של תקווה.
חומות של תקווה, המקומות האלה. אני לא בטוחה שבאמת השלבים המיסטיים ביצירה שלו שהוא נורא אוהב...
את טוענת שהניצוץ הוא לא סרט טוב?
לא, הניצוץ הוא סרט טוב ומקריפ מאוד.
ואת גם רומזת פה שלא ראית את איט, את העיבוד החדש לאיט, שזה כאילו, את יודעת...
את זה אני לא רואה, כי תראה, קורה לי כשאני רואה סרטי אימה, קורה לי מה שקורה לי בלונה פארקים, אוקיי? כולם צורחים בכיף, אני צורחת על אמת. זה מפחיד אותי על אמת. כולם כזה, וואו, אני מתה, מתה. התקף לב.
אצלי זה נע בתקופות, והתקופה עכשיו היא שכבר למעלה משנתיים וחצי אני חיים שירה, והיא, מה זה חובבת אימה? זאת אומרת, הכל היא רואה. מהטרש, הכי זבלי כאילו, המיץ שיוצא מהשקית, השחי, ועד כאילו לאימה הרדיטרי, אימה המותמרת.
כן, ההיי קלאס.
ולמה היא כל כך חובבת של אימה, וכל כך רוצה שאני ראית את הסרטים, כדי שכשהיא יוצמת עיניים וצועקת, תגיד לי מה קורה, יהיה מישהו שרואה מה קורה. ככה היא אוהבת אימה.
אז אני יכולה להגיד לך שכל מה שקשור למיסטיקה ואל-טיבי וזה, אני חושבת שמי שעשה את זה יותר טוב, כן. זה דיוויד לינץ'. אז אם אנחנו כבר הולכים לכיוונים האלה, יש מי שעושה את זה פשוט טוב יותר.
טוב, אני לא אחלוק עלייך, ובכלל, תראי, באייטם הבא שלנו, האייטם אוצרות ה-VOD, מסתתרים אלו סרטים של בימאי אימה, שהם לא בצד האימתי שלהם, והם באמת יצירה מאוד מאוד טובה. גם יכול להיות שאת הוכחת אותי.
Tell me, what's a timber man want with being a wiki?
טוב, אני מקווה שהאייטם עכשיו לא יהיה יותר מדי אכילת ראש כאילו סולו שלי, אבל הוא נוצר, התהווה,
כן.
בזמן ששירה עשתה איזה מחקר מקיף על כל מיני דברים שמסתתרים ב-VOD, ואני התלוויתי אליה במחקר הזה, כי הקרבתי את גופי.
משקפת וזכוכית מגדלת.
כן, עם המונוקל שלי, לטובת מאזיננו, שהם כידוע המאזינות ומאזינים הטובים והטובות בעולם.
זה נכון.
כן, באמת. אין עליכן ועליכם, דעו זאת.
ועליכמה.
כן.
ועליכנה.
כל מי שרוצה, הוא בפנים, והוא הכי טוב. או טובה. או טובים, או טובות. בכל מקרה, יצא לי להתקל בכל מיני אוצרות ב-VOD, וזה גם לחשוב, מרוב זה שאנחנו כל הזמן רצים קדימה, ומה עלה השבוע בנטפליקס, ומה עם העונה הזאתי, והאם כבר סיינפלד הגיע לנטפליקס, אמור להגיע, כן? מתישהו ב-2021, ומה קורה עם הסדרה הזו, ומה קורה עם הסדרה ההיא, ואיפה אפשר לראות את וונדר וומן, אנחנו קצת שוכחים מלפעמים לעשות סיור די טבעי. ב-VOD.
לא, כולנו נהיינו קצת בולמים ומחכים לדבר הבא, אבל באמת שיש הרבה ידע שאנחנו כן. משאירים מאחור.
הצחיק זה שמעתי סיור טבעי, כאילו VOD זה משהו אורגני כזה, שהוא אקסטנשן שלנו מהטבע. מזכיר לי את המשפט המדהים בפצצות לגבות בדרך לסוף העולם, שאומרים, תן לי איזה משהו כימי מהטבע, שיעשה לי טריפ. בכל מקרה, אז נברתי ב-VOD גם של יס וגם של הוט, ודליתי הרבה אוצרות, וכמו שאמרנו באייטם הקודם, חלקם הגדול של בימאי אימה במקור, שחליטו לביים איזשהו סרט שיוצא מהשבלון האימתית.
זה מזכיר לי את מה שאמרה לנו נועה קולר, שהיא אוהבת לראות שחקנים שהם קומיקאים, כי הם כן. מכניסים עוד איזה משהו.
מתי היא אמרה את זה? אחרי איזה פרק של חזרות? הפרק השני? נכון? מפה השניים שזיהו שחזרות הולכת להיות מכת מדינה בקטע טוב?
לא, בוא, תראה, אנחנו לא פעלנו בחלל ריק, כן, כאילו, לא המצאנו...
הפרק השני, גילי, אנשים עוד לא קראו צוץ אחד לשנייה באותה תקופה.
אף אחד לא זעק, אני נינה.
בדיוק.
אבל...
קחי קצת קרדיט.
לקחתי, אבל אם אני לוקחת את מה שהיא אמרה, אז אולי באמת כשאתה במאי של ז'אנר ואתה הולך לז'אנר אחר לגמרי, אולי יש איזה דרך מורכבת יותר להתייחס לז'אנר הזה.
כן, אמת. אני מאוד אוהב גם סרטי ז'אנר. אז תראי, מה שדליתי הוא ככה. נתחיל במגדלור.
דליתי.
כן.
נשמע כמו שם חיבה.
אני מצטער.
דליתי.
כן, זה השם שנתתי לקלנועית שלי.
או.
או.
או. חבל שאי אפשר לצרף...
קליפ.
קליפ. כי מה קורה בן אדם, כאילו, סרטונים שלך נוסע בקלנועית...
איך אני אמור להריץ את הכלבה, אם לא כשאני נוסע בקלנועית בשדות, כן? בין המטעים, הערוגות והחממות, והיא רודפת אחריי.
נגיד אתה יכול לרוץ גם. זה אופציונלי.
אבל גילי, אני...
מאיפה הסתדרת על קלנועית?
התארגנתי.
בין כמה אתה?
עברתי למושב, ומהרגע שעברתי, אני כל הזמן אומר לשירה, חייבים להתארגן על קלנועית.
מה שאתה צריך...
זה הגרוב, קלנועית.
ניב, אחרי שעכשיו התארגנת על קלנועית, אתה חייב להתקין מוט במקלחת, כי אתה ככה קרוב לשבור את האגן. אני ראיתי את התמונות ואמרתי, צוצוצו,
כי... החלפתי וילון שבוע שעבר, כי אני מתיז. זה נכון, המקלחת.
אני מפחדת עליך, אני מפחדת, זה גם צריך את השטיחון הזה למניעת החלקה.
מה גורם לך לחשוב שהוא לא מונח כבר באמבט?
אוקיי, אבל איך הגענו לזה מיוצרות ה...
סליחה, מדליתי, שמה של הקלנועית.
מדליתי.
אז דליתי כמה סרטים. הראשון הוא המגדלור של רוברט אגרס, שביים את The Witch. הסרט שהכיר לעולם את אניה טיילור ג'וי, להלן...
קווינס גמביט.
בדיוק. המחשיפה, אם לא ראית, ב-2015. והסרט הזה כאילו היה אמור להיות להיט נורא... אגב, כל הסרטים שאנחנו נמנה כאן, הם היו אמורים להיות להיטי אינדי נורא גדולים, כולם הופיעו בפסטיבלי אינדי כאלה, טרייבקה וסנדנס בטורונטו, ובגלל המגפה זה לא קרה. אז הם עברו ישירות לכל מיני שירותי סטרימינג ולוויודים וזה, והם נמצאים שם, אז... באמת שווה לחפש אתם. המגדלור, אז זה סרט על שני אנשים. זה כמו חכים לגודו כזה.
זה לא רוברט פטיסון ו...
בדיוק, ווילם דפו.
רוברט פטיסון עם שפם.
כן.
תעיף את הלכלוך הזה מהפרצוף שלך.
למה את חושבת שהוא צריך להעיף את זה? בעיניי זה כזה מבגר אותו, מוציא אותו מהטריטוריה של דמדומים.
אז אולי תיתן לו טרמפ על הקלנועית.
לא, זה סרט מעולה. שני אנשים, 119 כזה, נמצאים בבידוד במגדלור, ולאט לאט משתגעים.
כן.
לי זה נורא הזכיר שילוב של מחכים לגודו של בקט עם הדייר של פולנסקי, מעין נבואה שמגשימה את עצמה, זאת אומרת, אומרים לאנשים, אתם תהיו שם לבד, אתם תשתגעו ותתחרפנו ותאבדו את זה, וזה מה שקורה להם. אנחנו שלב אחרי שלב רואים אותם מתחפפים כאילו, וצלם אנוש אחרי צלם אנוש הולכות לאיבוד, וכל מה שנשאר זה איזה מין אגו גולמי. הדבר הכי גולמי שיכול להישאר מהנשמה שלך אחרי שאיבדת את השפיות, זה מה שנותר מהם בסופו של הסרט. וכל התהליך הזה, התהליך של איך שבן אדם נטרף, זה גם נגיד הניצוץ, וזה כתב עם מה שדיברנו קודם, תהליך של אנשים שמאבדים את השפיות, אבל איכשהו זה לא סרט אימה פרסס, זאת אומרת, אין שם דברים מבהילים, אין שם מראות נוראיים, חוץ מפריים פה, פריים שם, תהיה של ציפור מנקרת עין. אבל...
משגע.
אבל התהליך הזה של איבוד השפיות, כשהוא איתי ו... כמעט מתודי, פרק אחרי פרק, את רואה איך עוד שלב הולך, ועוד שלב הולך, ועוד שלב הולך, בעיניי זה נהדר, וגם, את יודעת, מדברים על דברים נבואיים, אנשים שנמצאים בבידוד,
כן.
ומתחרפנים עם עצמם, והבדידות שלהם היא זו שגורמת להם לאיבוד השפיות, זה בדיוק מה שאנחנו חווים כרגע.
תשמע, זה נשמע לי מאוד מאוד כבד, תן לי משהו קל.
יותר קל?
יותר קל, אם אפשר.
אוקיי, הפרדה.
הפרדה.
סרטה של לולו וואנג, סרט סיני אמריקאי, יותר סיני מאמריקאי.
What's wrong, Dad? Please tell me.
Manan is dying.
She doesn't know, so you can't say anything. The family thinks it's better not to tell her.
Why is that better? Chinese people have saying, when people get cancer, they die.
We have to go to China.
Wedding is an excuse so everyone can see her.
He's my only cousin. Don't you think I should be there?
You can't hide your emotions. If you go, Manan will find out right away.
יש את העניין הזה בסין, שכשבני גיל הזהב, סבתות וסבים, גוססים מסרטן, לא מספרים להם. כדי שלא...
לא לצער אותם.
כן, שלא יהיו יותר מדי מראה שחורה, פשוט נגיד כל המשפחה מתקבסת סביבם, ואז נגיד הנכד שהכי קרוב לחתונה צריך תחתן, וכולם מתקבצים וכזה חוגגים להם את הימים האחרונים, ולא מספרים להם שהם הולכים למות, אבל הם כאילו קצת מבינים לבד. אז הפרידה הוא מעין סרט כזה, אבל הסבתא היא מצחיקולה כזו, וכולם מגיעים לסין כדי להיפרד ממנה, אבל הכל נהיה נורא מצחיק. זה מעין קומדיה של טעויות כזה, של מי שאף אחד לא יישבר ויספר בטעות ויגלה את הסוד לסבתא, אז כולם נזרים, וזה קצת כזה...
זה קצת להתראות לנין,
בדיוק!
לא?
בדיוק! זה קצת להתראות לנין, זה גם קצת סוף שבוע אצל ברני, באיזשהו מקום. העניין של הסוד הזה, של מעין הסתרה של מוות, מפני כולם. ובכלל, זה עם אקואפינה, זוכרת אותה מישיר בהפתעה, הקומדיה, הרומקום האסיאטי, המגה מצליחה. ובכלל, אז זה סרט גם נורא מצחיק וגם נורא מרגש, ובעיקר גילי, כן. אתה אפשר להגיד שהוא סרט על משפחה, והוא סרט על החיים, והוא סרט על ההתמודדות עם המוות, והוא סרט על מסורת, והוא סרט על, על הגירה, והוא סרט על סין מול אמריקה. מבחינתי זה סרט על נודלס. הם כל הזמן אוכלים שם נודלס ודימסם.
הם גם עושים כזה...
כן? וכל הזמן אנשים תורחות במטבח, תורה עם הארוחים. ואז היא אומרת לה, את רוצה שאני אכין לך חביתייה מטוגנת עם בשר? כשהייתי ילדה נורא אהבת את זה, ואני צועק בסבא, כן! כן, תכיני לה! אני רוצה לראות איך את מכינה את זה. סבתא לה...
אני יכולה גם להתערב פה עם הרשימת מקולת שלך?
כן, בסדר, זה היה סולו שלי, אבל תתערבי.
באתי להוריד, באתי לדחדך.
כן.
כי ב-VOD של סלקום TV, שהוא כולו VOD בעצם, יש סרט דוקו מעולה בשם נושאי חצות. הוא סרט שצולם במשך למעלה משלוש שנים רק במצלמות של סלולרי. שעשה במאי אפגניסטני, סליחה, אני יודעת שמתו עכשיו פיות ברחבי הגלובוס מהתיאור הזה במאי אפגניסטני, אבל כן, הבמאי האפגני הזה הופך להיות פליט, והוא נמלט עם אשתו ושתי הבנות הקטנות שלהם, במשך למעלה משלוש שנים כדי לקבל מקלט מדיני, אחרי שהטליבן הכריזו גזר דין מוות על ראשו.
למה הכריזו גזר דין מוות על ראשו?
כי הוא צילם מפקד אחר בטליבן, שהוכרז כנראה כבוגד, והוא הוצא להורג, וגם העיז להחזיק בית קפה. אז כנראה שנצברו פה מספיק סיבות כדי להוציא אותו להורג, הוא מנסה להימלט, הוא צריך לחזור לאפגניסטן, ואז הם פשוט
ארומה קבול.
ארט קפה, קוראים לו בית קפה שלו. ואז הם פשוט יוצאים לדרך ברגל, ברכבים, בין בתים של אנשים שפותחים את הבית שלהם ללילה או יותר, הם בורחים ברגל, הם גונבים גבולות, הנוף מתחלף ממדבר למושלג. זה סרט ממש, אתה פשוט נכנס כולך לתוך הדבר הזה, זה הולך להיות זמין עכשיו ב-VOD של סלקום TV, ואני ממש ממליצה לכולם לראות אותו, כי הוא מאוד מאוד ממחיש את כל העניין הזה של פליטות, ומה גורם לבן אדם לצאת לדרך, בלי שהוא יודע מה יהיה איתו, כשכל הסיכויים לפעמים נגדו, ושכל הדברים שיכולים להשתבש משתבשים, ואיך אתה עדיין שומר על איזשהו צלם אנוש, ועדיין המשפחה שלך ממשיכה לתפקד, והילדים שלך גדלים במהלך הסרט, פשוט הבנות שלו נהיות מתבגרות. סרט מאוד מאוד מרגש, וזה שהסוף שלו הוא כמעט טוב.
כמעט.
הוא כמעט ממש טוב, גרם לי ממש לסיים אותו בבכי.
הו, יפה. אז הורדת,
הורדתי.
ואז קצת הרמת,
כן.
ואני מצטרף להרמה.
אוקיי.
כי הסרט הבא שאני רוצה להמליץ עליו הוא קומדיית אימה אירית, קוראים לה יוצא מגדר הרגיל.
Why don't we see ghosts every day?
Leave me alone.
Most hauntings are so small, they go unnoticed.
Hi, this is Rose's driving school.
Maybe you could have a chat with my daughter, just to find out what's up with her.
My name is Martin.
Oh, Jesus, Mary and Joseph! Martin, she's floating! She's floating, Martin!
I know.
What is evil?
עכשיו, זה לא באמת אימה. זאת אומרת, האימה היא כי הגיבורה היא מדיום, ובמקביל היא גם מורה לנהיגה. היא... מה, שני מקצועות נורא זוהרים.
לא, אני אומרת, אם המורה שלי לנהיגה היה גם מדיום, מה אני יודע שהוא יכול להוציא לפועל את השיפוץ הזה בבית שלו? כי יש אופק כלכלי, כאילו, בזמנו.
סגר עלייך מרפסת.
לפחות אחת, כן.
הפסיכולוג שלי עבר לדעתי כמה בתים בקריאת אונו, עד שהוא הגיע לסביון בסוף.
זה מקסים.
כן. בכל מקרה, אז היא גם מדיום וגם מורה לנהיגה, ויום אחד מגיעה אליה, היא עכשיו, היא שונאת להיות מדיום, כן? כי זה גובה מן המחיר, והיא הרגה את אבא שלה בתאונה איומה, שזה נורא מצחיק. זה סרט קורע מצחוק. ואחד הגיבורים שם הוא וויל פורטה, מסאטרדי נייט לייב, זה שהיה מגרובר, זוכרת? המגייבר של סאטרדי נייט לייב, והוא גם האיש האחרון בעולם. מהסדרה האיש האחרון בעולם.
כן.
אז הוא מאוד מצחיק שם, אבל לא הוא, מגיע אליה איזה אלמן, שאשתו ממשיכה לרדוף אותו, אשתו המנוחה, כן? עכשיו, איך היא רודפת אותו? נגיד, על המראה, היא כותבת לו עם העדים, אתה תשלם! ואז על המראה השנייה היא כותבת לו, את דוחות החנייה ששכחת. והיא כל הזמן עוזרת לו, כאילו, נגיד, הכלב נובח, אז היא איכשהו כותבת לו עם ההוגיות של הבוקר, שיש לו תולעים, והיא דואגת לאדמיניסטרציה בבית, אבל הוא רוצה כבר שהיא תגיע למנוחת הנצח שלה, והיא הולך למדיום. אז בין המדיום לבינה, לבין איזה זמר, שאותו מגלה מויל פורטה, מתקיים משולש כלשהו של... טוב ורע, נורא נורא מצחיק, ועם הומור נכון כזה, כאילו מרגישה שמי שמספר את הבדיחות, הוא יודע גם לכתוב אותן וגם לביים אותן, ואתה יודע איך להביא את הבדיחה הנכונה ברגע הנכון, מאוד נהניתי, מאוד הצחיק אותי, כאילו רגעים שאתה ממש מוצא את עצמך צוחק בכל רם.
יאללה, אחרון ודי?
אחרון ודי, שניים, טוב, מהר מהר, אחד מפלורידה, אחד מ-LA.
אוקיי.
סבבה? זה מפלורידה, זה נקרא גלים, וייבס של טרי אדוארד שולץ, הוא ביים לפני זה את It Comes at Night. אגב, עוד סרט נבואי על משפחה שמסתתרת ביער, שעה שאת כל העולם תוקפת מגיפה ויראלית.
Love is patient. Love is kind.
Love is not rude. It doesn't boast. Love also forgets wrong.
I will always love you. אז גלים זה סרט שספר על משפחה שחורה, ומה קורה לה בפלורידה, בן הבכור, הוא מתאבק, מצטיין, הבת, גם יש לה כל מיני אספירציות כאלה יצירתיות, והאבא כל הזמן אומר להם, אתם שחורים, אתם צריכים לעבוד פי אלף יותר מהשכנים הלבנים שלנו, אז פתאום הם מסתבכים בפרשת רצח, ומה שקורה שם, זה נשמע נורא מדכא, זה לא, זה סיפור, אני חושב על מה זה להיות זר בארצך שלך, בבית שלך, כשמסביב מוקפים אנשים שמרגישים יותר בבית משאתה מרגיש בו. מאוד מעניין ומבוים אדיר ועם פסקול מעולה של חברים שלנו, טרנט רזנור ואתיקוס רוס. אז את יודעת שזה טוב, זאת אומרת, כל סרט או סדרה שאת רואה אותם בשורת הקרדיטים, ברור לך שהולכת להיות פה יצירה שגם אם היא לא מושלמת, יהיה בעניין. הסרט האחרון שאני אמליץ עליו, זה תעלומה בסילבר לייק של דיוויד רוברט מיטשל.
Come on in. When I grow tired. I saw you spying on me earlier.
No, it wasn't.
Okay.
See you tomorrow.
Good.
לכולם יש שלושה שמות, שמת לב?
אני חושבת שלאמריקאים רבים יש שלושה שמות.
כל האנשים פה ברשימה שלי יש להם שלושה שמות, והוא עשה את It Follows, עוד סרט אימה נורא נורא מפחיד. עכשיו, הסרט הזה, קודם הזכרת דיוויד לינץ', זה הסרט הכי לינץ' שראיתי שלא דיוויד לינץ' ביים בזמן האחרון. יש שם מיסטיקה ולוס אנג'לס כזאת, כמו הלוס אנג'לס של מלהולנד דרייב, או כביש אבוד, מין לוס אנג'לס סוריאליסטית כזאת, שהמון דברים קורים בה, ואנחנו לא יודעים למה, ויש פאם פטל שמחליפה את הגוף שלה באמצע הסרט, זאת אומרת, היא מתחילה בתור ריילי קיו, הנכדה של אלוויס, וממשיכה בתור מישהי אחרת.
גם מד שרוקד ברוורס יש שם?
לא רחוק משם, גילי. לא רחוק משם בכלל.
רק הסצנה הכי מפחידה שאי פעם צולמה ובוימה ועלתה על מסך.
ושבגללה לא ישנתי חצי שנה בערך.
לפחות.
כן, אז תעלומה בסילבר לייק. את כל הדברים האלה אפשר למצוא בוויודים, גם של הוט וגם של יס, וגם של סלקום טיווי. אני מאוד מאוד ממליץ עליהם, תראו אותם, באמת, מאוד שווה.
יאללה, סיבוב מהיר.
יאללה!
איך זה יכול להיות שאישה עם מדים של מחנה ריכוז מחייכת? כאילו, מה טוב לך שם?
My father took this photo. He was an SS officer. She was the love of his life.
Helenka, היא הייתה האהובה של הגרמן. הוא היה שדיש לא רק.
הגענו לסיבוב מהיר, גילי, ועכשיו אני נותן לך את השרבית הווירטואלי.
בוא נעשה את זה ביחד, אבל בוא נתחיל במשהו ששלחה לנו מאזינה שלנו.
הכי כיף.
יעל שביט, יוצרת קולנוע ואולי גם טלוויזיה. לא היית אפילו להגדיר את הסדרה המתוקה הזו שהיא שלחה לנו.
בואי לא נתחום אותה למדיום. יוצרת ויזואלית נרטיבית, נקרא לה?
אם אתה חייב. ספליט זו מין סדרת רשת שאפשר לצפות בה גם עם כתוביות לעברית באתר אינדיפליקס. פשוט תעשו בגוגל אינדיפליקס, והיא מין דלתות מסתובבות קווירי, כמו שהיא עצמה הגדירה את זה, חמוד לאללה, מה קורה לבחורה אם היא הייתה מתקבלת לבית ספר למשחק, ואם היא לא מתקבלת לבית ספר למשחק, איך החיים יכולים להיראות ככה או ככה.
רמז, עדיף שלא תתקבל, לא?
כן, נראה לי גם.
עדיף לטובת העולם, היקום.
עדיף שלא תתקבל, ופרקים חטיפיים, קליפים, 7 דקות, בא לך לראות עוד ועוד ועוד.
וזה בדיוק מה שעושים,
וזה בדיוק מה שעושים, אני פשוט חטפתי את כולם, וראיתי אותם ברצף, והצטערתי שאין לי עוד. זה משהו קצת אחר, אתה יודע, קצב אחר, סגנון טיפה אחר, נורא נורא חמוד.
אבל אנחנו בתקופה של אחר, לא?
כן.
כאילו יש מקום להכל, אני מרגיש עכשיו. כאילו יש מקום להיות רטרו כזה, סדרה מיושנת כמו אמילי בפריז, ויש מקום להיות חדשני קווינס גמביט, ויש מקום להיות כזה, וכאילו, להכל יש מקום, לא?
חוץ מזה, מה נעשה בזמן הזה?
בדיוק.
מה, זה... נלך לשבת במסתה?
תראי, אפילו שמגיעים החיסונים, זה לא נגמר, הסיפור הזה לא נגמר, יש עוד וריאנטים. להמשיך את המגמה החיובית שאיתה אנחנו...
כן, אתה היום באת כבד.
מותר לי. מותר לי, אני עובר השבוע דירה, מותר לי.
נכון, זה אין ציוד גדול מזה. כן. אז תראו בבקשה את ספליט, זה ממש ממש חמוד.
כן.
מה עוד מעניין קורה השבוע?
הפרק השני בספשייל של אופוריה, נכון?
נכון, שיעלה מחר לכל מקום שיש בו HBO, שזה Yes, Hot וסלקום TV. ואם הפרק הראשון, החלק הראשון של הספשייל הזה, היה השיחה הזאת הכבדה בדיינר בין רו והספונסר שלה.
מסימני הקוורנטין, זה היה קצת נכון? מבחינת כן. הסגנון וזה.
לא, שני החלקים של הספשייל האלה צולמו בגלל שאי אפשר לצלם עוד עונה.
כן.
אז זה באמת צולם כזה באילוצים. אז הפרק השני, החלק השני, זה נקודת המבט של ג'ולס, שהיא באמת בת הזוג ששברה את ליבה של רו, וזה משהו אחר לגמרי. מומלץ לאללה, אף על פי שזה לא מתנהג כמו הסדרה, שבאמת יש לה את הקטע החזק ביותר שלה, הוא הוויזואליה.
זהו, זה כאילו סדרה קצת אחרת. זאת אומרת, אתה רואה את זה לבינתיים כדי...
מור על הגחלת.
בדיוק.
לזכור שהזיכרון של הדמויות והסיפור הזה עדיין יהיה חד בראש, עד שאפשר יהיה...
זה הדולן של הנרקומנים של אופוריה, ויש כאלה.
יש כאלה. אז מומלץ לאללה, זה עולה מחר.
מה עוד? הקי אותי איזיקוביץ'.
אני אקה אותך, האהבה הזאת לא הייתה, שמעת על הסרט הזה?
ברור.
אי אפשר היה כאילו לחמוק מלשמוע עליו, הוא השתתף בדוק אביב, גם דוק אביב, בצורה המלאת אילוצים של דוק אביב שהייתה השנה.
דוק אביב המקוון.
וזה בעצם סיפור של אישה ששמה ציפורה או הלנה בשמה המקורי, שמגיעה לאושוויץ והופכת להיות אהובתו של קצין אס-אס. סיפור אמיתי, אנחנו שומעים עליו, כביכול הוא הדבר הכי דל ויזואלית.
נשמע כזה קצטניק.
כן, וכביכול הוא הדבר הכי דל ויזואלית, כי בעצם משחזרים את הסיפור באמצעות עדות שהיא עצמה שכבר אינה בין החיים נתנה, וצולמה היא כבר אינה בין החיים, באמצעות צילומים של ספשייל של ערב חדש שהוקדש לפרשה הזאת.
פרק הספשייל של ערב חדש, מי יכול לשכוח אותו?
עם תומי לפיד גם, ודן מרגלית, ואיתה, עם אותה ציפורה, ובאמצעות עדויות של נשים שהיו לצידה שם באושוויץ, ומשחזרות מנקודת המבט שלהם. ואני חושבת שזה בעיקר תרגיל באיך המחשבה שלנו על השואה, והמחשבה שלנו על מה צריך היה לעשות אדם בשואה, משתנה לאורך השנים. כי אישה כזאת שבאמת הייתה אהובתו ושיתפה פעולה, כנראה שהיה באמת שם איזשהו קשר, שהוא קשר מורכב, אוקיי? בין אותו איש שאהב אותה מאוד מאוד, הבת שלו מעידה שהיא הייתה אהבת חייו, ובין אותה ציפורה שלא ברור מה היה המקום שלה בתוך הקשר הזה, ועד כמה הוא היה תועלתני בלבד, ועד כמה הוא היה להאחז בחיים.
מה זה תועלתני? זה שרידותי.
שרידותי לחלוטין.
לא שהיא, את יודעת, אן ניקול סמית, התחתנה עם מיליארדר בן 93 על ארז דווי.
ואני חייבת להגיד שבאמת האופן שבו הסרט מטפל בסוגיה הזאת, הוא כל כך עדין וכל כך לא שופט, וכל כך מורכב, סליחה שאני אומרת בפעם האלף מורכב באייטם הזה, ובכלל...
זה מורכב, הסיפור הזה, זה באמת מורכב מה שהיה שם.
אבל זה פשוט סיפור שמצליח להביא לך את האימה הכי מזוקקת, ויש שם כמה רגעים שאתה פשוט באמת לא נושם מרוב תחושה של פלצות, באמת, אתה מתפלץ מהדברים שאתה שומע שם, ועדיין מצליח להביא לך מה זה עושה לבן אדם, לבן אנוש, וכמה חזק הדחף הזה להיחס בחיים. אתה רצית לסיים עם טייגר.
נכון, יו, איזה מזל שאת מזכירה לי.
When Tiger was 10 months old, I unstrapped him out of his high chair one day and he walked over and hit the ball. There it is. I said, "Oh my god, I've got something special."
טייגר, שהוא גם שמו של החתול המרושע של גיסתי, וגם...
חשוב לדעת.
כן, את יודעת איזה מרושע הוא?
הוא חתול.
תקשיבי, כשלונה הייתה חולה, אז הוא ארגן את כל החתולים מהמושב שיעשו לה שמיכה. הם ערבו לה, תקשיבי, הם ערבו לה בפתח הבית, והיא יצאה לזה כזה, כי הם קלטו שהיא חולה, הייתה לה בעיה בבלוטת התריס. עכשיו, כשהיא חזרה לאיתנה והיא פנטר,
הוא כזה, מה קורה לונה?
הוא רק רואה אותה, הוא עובר לצד השני של הרחוב.
לונה, מה קורה לונה? אחות שלי.
צחוקים, את מבינה צחוקים.
אתה הבדיחה, מאמי. ובכן טייגר.
אז טייגר זה גם דוקו בין שני חלקים על טייגר וודס. אי אפשר לקרוא לו אחד הספורטאים הגדולים של אלף החדש. הוא תופעה תרבותית. משום שיש את המשפט של קריס רוק, שאמר אותו בסטנדאפ שלו בשנות 2000, אומר, אנחנו חיים היום בעולם הפוך. הראפר הכי טוב הוא לבן, הוא התייחס לאמינם, ושחקן הגולף הכי טוב הוא שחור, הוא התייחס לטייגר וודס.
הוא קצת מין תמיד נחשב אובמה של ה...
כן, ספורטאים, אבל אובמה לא? עם שעוריית מין מטורפת, ואובמה עם יחסים עם אביו שמאוד מזכירים את יחסיו של מייקל ג'קסון עם אביו. כמו שמישהו אומר בדוקו הזה, הוא יותר מייקל ג'קסון ממייקל ג'ורדן. וזה אומר הרבה מאוד על טייגר וודס, ובכלל, כל מה שמתרחש שם, היחסים שלו עם אבא שלו, היחסים שלו עם אמא שלו, היחסים שלו עם אשתו, היחסים שלו עם הספורט, כל הפרשייה שמתפוצצת, כמיטב הדוקוים של HBO, אין פה צנזורה. נגיד, ראיתי את הדוקו על דורן דורן, אז איפה שלא נוח הם מדלגים. מ-86 הם קפצו ל-93. למה? כי ככה היה נוח. כי
ידה,
למה...
ידה, ידה.
כן, נכשלנו איזה 7 אלבומים רצוף, ואז חזרנו עם Ordinary World. יאללה, אני רואה דוקו, אני לא רואה פה סרט תדמית. וכש-HBO עושים דוקו, וכזה הוא גם הסרט על טייגר, אין חיפופים. אין אנחנו נשמיט את הפרט הזה משום שהוא לא מחמיא למושא היצירה. לא, זה לא עובד ככה. אז יש את כל השיט, כל הלכלוך ששמענו על טייגר וודס לאורך השנים, הכל מתפוצץ שם בבת אחת, וזה סדרה, הסרט, תקריא לזה שתרוצה, את כבר... אצלי כבר אין הבדלים, אני לא אכפת לי, למה להתאפס למגירות והגדרות? ככה זה אצלי עברתי הלאה, אז זה, טייגר הוא כזה והוא שווה.
אז לראות, אתה אומר.
כן.
קצת עייפתי מכל מיני שערוריות שקשורות לאנשים.
אבל זה נורא מעניין, והוא טיפוס נורא מעניין. אמרתי יותר מייקל ג'קסון ומייקל ג'ורדן, זה לא מרתק אותך? את לא עכשיו רוצה לראות את הסיפור על האיש הזה?
תראה, אני יצאתי פה מזועזעת מהדוקו על מייקל ג'קסון, ואסור לשמוע אותו אצלי בבית עכשיו.
כן, אצלי לא אסור לשמוע אותו, אני פשוט שומע אותו, ובא לי להקיע, זה לא עניין של החלטה. אני לא יכול לשמוע את מייקל ג'קסון בלי לדמיין את הדברים האלה שהוא עשה. התחלנו עם מוות מקורונה, המשכנו עם שואה, וסיימנו עם פדופיליה, זאת תרבות יום א'.
זה הפרק שמח.
בהחלט, ניפגש בשבוע הבא?
כן.
בדוק.